יש מראות שאדם לא ישכח בנקל. הייתי בן 10 והייתי ביער. הקיץ ביער מלא הפתעות. הנה עץ דובדבן ועל הארץ שיח תות שדה. כבר שבועיים שאין גשם. הנעליים והבגדים התייבשו, וריח נעים של עובש נודף מהם. נדמה היה לי שאם ימצא את השביל הנכון, הוא יוליך אותי ישר אל הוריי. המחשבה שהוריי מחכים לי שמרה עליי כל המלחמה. השבילים אמנם הובילו אותי אל מחוץ ליער, אבל לא אל הוריי. כל יום ניסיתי שביל וכל יום היה לי מפח נפש.
המראות ליד היער היו פתוחים ומרהיבים, שדות תירס על גבי שדות תירס, עד לאופק הרחוק. לפעמים היה עומד שעות ומצפה להוריו. במרוצת הימים מסע לו סימנים לשובם. אם הרוח תהיה חזקה, אם יראה סוס לבן, אם השקיעה תהיה בלא אש, גם סימנים אלה יכזבו. אבל הוא משום מה לא התייאש. היה ממציא סימנים חדשים, מוצא שבילים אחרים. שעות היה יושב לשפתו של הפלג וחוזה את שובם של הוריו.
לפרקים היה תוקף אותי עצף על שאני אמות לא לראות את הוריי בעולם הזה. את מותי תיארתי לעצמי באופנים רבים, פעם כדאייה גבוהה ופעם כרחיפה על פני התירס. ברור היה שאחר מותי לא אתאה, שוב לא יתאו אותי סימנים, יהיה רק שביל אחת, והוא יוליך אותי ישר אליהם.
בדרכים אל המחנה, ובימי המחנה, ראה הרבה גוויות שרועות. משום מה סירב לראות את מותו דומה למותם. הפנטזיה נוטה לרוב אל הסנטימנטלי ואל המיופה. ההפי אנד הוא לא רק המצאה אומנותית, אלא נטוע כנראה ברוחו של האדם. באחד הימים השקטים מאוד, אגב רוב הימים היו שקטים, ומלבד צבחת ציפורי טרף לא נשמע קול צורם ביער, בעודו עומד לשפתו של שדה התירס, מוקסם מתנועתו הגלית ומן הירוק המתחלף לסירוגין בירוק כהה יותר, ראה פתאום גופיף שחור נע על גבי גלי התירס. נדמה היה לו שהוא שוחה בקלות. הגופיף היה רחוק ממנו, ובכל זאת היה יכול לראות בבירור את שחייתו.
בעוד אני עוקף אחר תנועתו של הגופיף השחרחר, שמעתי מרחוק קולות עמומים, תערובת של קולות רוח וקולות אדם סוענים. פניתי חו וחו ולא ראיתי דבר. הגופיף השחרחר התקדם, ונדמה היה לי שהוא חותר להגיע אל היער. בעוד אני מנסה לראות מאיזה כיוון נישאים הקולות, ראיתי ברכס שלצידי, הפכו שדה תירס, המון גופי אדם חותרים בתנועה מהירה כעל גבי רפסודה. תחילה לא קישרתי בין הגופיף הקטן השוחה על גבי התירס ובין הגופים הנישאים. אך לא עבר זמן רב וראיתי, הללו נעים בקריאות מלחמה, פושטים לצדדים ומאגפים. הגופיף הקטן, שתחילה נראה לי שוחה בקלות, כנראה התעייף. המרחק בינו ובין היער שלקראתו חתר לא הצטמצם.
כל זה התרחש כמה מאות מטרים ממנו, ואף שראה את האנשים לא ייחס תנועה חזקה זו לבני אדם אלא לטבע. נדמה היה לו כי הרוחות אוגרות כוח לקראת התנופה, ועוד מעט יפשטו על שדות התירס ויקצרו אותם. האמת לא יחרה להתגלות לו.
הגופיף הזעיר לא היה אלה ילד, והרוטפים אחריו עיקרים, המון עיקרים, גרזנים ומגלים בידיהם, נעים בתנועה נחושה לתפוס אותו.
אתה ראה את דיוקנו של הילד בבהירות,
נושם בכבדות
ומסב כל כמה רגעים את ראשו. ברור היה, הוא לא ימלט, הוא אינו יכול להימלט. הללו רבים ורצים מהר ממנו, עוד מעט יסגרו את דרכו.
הילד התאמץ מאוד, אבל מה מצב היו לשף? הוא נתפס לא הרחק מהיער. עוד הספקתי לשמוע את חינותיו.
לאחר מכן ראה את עדר האדם חוזר אל הכפר. הם חזרו בצהלה, כי לאחר צייד מוצלח. שני איכרים צעירים גררו את הילד בידיו.
ידעתי, עוד מעט אם יחיה יסגירו אותו לידי המשטרה, ובליבי ידעתי כי גורלי בבוא היום לא יהיה שונה מגורלו. ובכל זאת, כשהנחתי בלילה את ראשי על האדמה, שמחתי שאני חי ורואה את הכוכבים מבעד לעצים. התחושה האנוכית הזאת, שידעתי שאינה טהורה, עטפה אותי וטיבעה אותי אל תוך שינה עמוקה. אנשים נפלאים פגשתי בשנים הארוכות של המלחמה. חבל שהחובזה הייתה רבה ואני הייתי ילד. במלחמה לא התייחסו אל הילדים. הם היו הקש שעליו דרכו כולם. ובכל זאת היו כמה אנשי פלא שבמהומה הרבה אימצו רגע אל ליבם ילד נטוש, נתנו לו פרוסת לחם ועטפו אותו במעיל.
בדרך לאוקראינה ראה בתחנת רכבת גדושה מגורשים אישה אשר אימצה אל חיקה ילד נטוש כבן ארבע. לילד היה ראש מלא שערות, והאישה ישבה על חבילתה וסרקה אותו במשיכות איטיות, כאילו לא הייתה זו תחנת גירוש, אלא גן ציבורי. פניו החברות של הילד היו מלאות תמיהה, כמו הבין שזהו חסד שזוכים בו רק פעם אחת בחיים. בערב הגיחה רכבת מסע גדולה אל תוך התחנה, והדלתות נפערו. ז'נדרמים אוקראינים צלפו בפרגוליהם, והייתה בהלה רבה. האישה שכנראה ידעה מה צפוי להם, התחננה אל הילד וביקשה ממנו לברוח, והראתה לו את המבוי שמתחת למדרגות. אבל הילד דבק אל רגליה והתחנן.
אני לא רוצה.
כשמשכה אותו, לחש.
אני מפחד. אסור לפחד. הרימה אישה את קולה. אני מפחד. חזר הילד על המילים, כמו מבקש להכניס אותן אל ליבה. אסור לפחד. דיברה בקול תקיף. לשם הקולה התכווץ גופו. אני כועסת עליך, אמרה האישה, ומשכה בכוח את ידיו הקטנות של הילד. אבל הילד דבק בקרסוליה ולא מש. אם לא תברח, אכה אותך, אמא עליו. האיום רק הגביר את אחזתו של הילד בקרסוליה. לך מכאן, לך. אכה אותך.
אבל אחיזתו של הילד הייתה כנראה חזקה. אנשים דחפו את האישה מכל צד, והאישה מרוב ייאוש הרימה קול צעקה.
קחו אותו ממני, אני לא יכולה יותר.
איש לא שם לב אליה ולא אל צעקותיה. כולם נדחקו אל הפתחים שנראו צרים מלהכיל את האנשים הרבים. לבסוף דרך אחד על גופו של הילד, והילד הרפה מרגליה. הוא קל לה כנראה, והיא הרימה את חבילתה ונישאה על ידי הדוחפים הישר אל הפתח. הילד נבלע בין הרגליים.
טינה, נשמע פתע קול של ילד כמו נחלץ משאר הקולות. מה אתה רוצה ממני? הרימה אישה את קולה כדי שישמע. טינה, חזר הילד וקרא בתחינה צלולה. האישה זרקה את הכוונה, ובסיבוב חד חילצה עצמה מלחץ הדוחפים, וחזרה אל המקום שמשם נדחפה. איפה אתה? קראה, מחפשת החרף על הרצפה. לבסוף גילתה אותו. הוא היה מוטל על הארץ, שוטט דם. היא גהרה עליו, נגבה את פניו השוטטות בסמלתה, ואמרה בלחש, מה עשית? הילד פקח את עיניו. אני מוכרחה ללכת. מה אני יכולה לעשות? אתה חייב להבין זאת.
הלחץ והרעש הלכו וגברו, והאישה צעקה את הוראותיה האחרונות.
לך ישר למבוי שמתחת למדרגות. המבוי יוציא אותך מתוך הרציפים ישר אל השדות. אל תגלה לי איש, אתה יהודי, אתה שומע? קום על רגליך, אתה שומע?
ניכר היה שהילד מבין, אך לזוז ממקומו לא היה לו כנראה כוח. ברח העיצה בו. אך מכיוון שהילד לא הגיב, אחזה בו בתנועה חדה, הרימה אותו, ובקול שכנראה לא היה קולה זעקה,
פנו דרך, יש לי ילד פצוע.
הלחץ היה רב, ואיש לא שם לב אליה. אבל היא, בכוחות שהיו עזים ממנה, נדחפה הישר אל פתח הקרון, ומיד נבלעה בו.